פרק ב' בספר חגי, חגי רוצה לחזק את העם. יש אנשים שמשווים בין בית ראשון לבין מה שבינתיים מתחיל להתרקם בבית שני, מבחינת חומרים, מבחינת תשתיות, תקציבים, וכבר יש איזה חולשה מסוימת, והוא אומר להם, לא, גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון, כך נאמר פסוק ת'. אז ראינו כמה דרכים, אפשר גדול יותר שנים, אפשר גדול גבוה יותר, אפשר גדול מצד היופי שזכה הבית שני, בזמן הורדוס, אמנם עכשיו לא, בזמן הורדוס נחשב שהיה בית מאוד מאוד יפה, אפשר גדול מצד הפוטנציאל. אם אתם תעשו מעשים טובים ופוטנציאל שהנה תבוא הגאולה, ואם כך אז יגיע מלחמת גוג ומגוג, והנה עכשיו גדול יהיה מצד שיבואו כל הגויים, אומר המלבים, כמו שאנחנו מקווים שיהיה לעתיד לבוא. הנה אולי נזכה לזה כבר עכשיו בבית שני, אם אנחנו נעשה תשובה. אבל מצאתי דרך נוספת שאני קצת מביא אותה, כי היא מעניינת, היא ככה קצת לא קונבנציונלית. הסתכלות מעניינת ככה, אז חשבתי להביא אותה. אמר, הזכרנו אותו את פעם הקודמת, את הרב שלמה אלישיב. הרב שלמה אלישיב בעל הלשם. היה חותנו של, הסבא של אשתו של הרב אריה לוין. סבא של אשתו של הרב אריה לוין, והסבא של... של רב אלישיב, זכר צדיק לברכה, רב שלום אלישיב. אז הוא היה גדול המקובלים, ממש גדול המקובלים, הוא היה עלה לארץ, הוא היה בתחלה בחוץ לארץ, עלה לארץ, היה עכשיו גדול המקובלים, כתב ספרים בתורת הסוד, ועכשיו ככה איש קדוש. הרב אריה לוין כתב על אחרי מותו, הוא כתב חוברת לזכרו, והוא אומר שכשהוא נפטר, אז ראו עמוד של אש. כלומר, היה עמוד של אור. כמו שכתוב על יחידי סגולה, שיש עמוד של אור שממש ראו, היה יום סגרירי, כך אומר, ופתאום ראו כמו אור כזה מביק, כך אומר, היה כמו כולם היו עמומים. היה איש קדוש. כן, יכול להיות. אז הוא, יש לו, בתוך הספר שלו, יש משהו על ה... יש לו דברים של נסתר, אבל יש כאן דברים של נגלה. הוא ככה מסביר על דרך הנגלה כמה דברים. אז בזמנו הוציאו חוברות של כל מיני דברים שלו דרך הנגלה, אז פה עוד משהו ככה שקשור לנגלה, יש לו מערכה על בית שני. אז אולי אני ככה קצת נסתה, אבל זה... למה? הוא כל המערכה הזאת ולהסביר את הפסוק בחגי. כך הוא אומר. מה הפסוק הזה בחגי? גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון. מה פירוש הפסוק הזה? אז הוא טוען ככה, שבבית שני נפתחו שערי תורה, ונתגלו סודות של מעשה מרכבה ומעשה בראשית לכל אחד. כל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול. כל אדם שהכין את עצמו, נפתח לו שערי אורה בכל סתרי תורה. טוען הרב אלישיב שבזמן בית ראשון, רק הנביאים העליונים זכו לראות מעשה מרכבה. אומר שבבית שני, פתאום זה התרחב. הרבה יותר אנשים יכלו לחתוב, לעשות דברים במרכבה. בעצם מה הוא רומז לנו? כל הזוהר, כן? כל סתרי התורה, כל העולם האדיר הזה, נכתב בבית שני, לא בבית ראשון. הפירוט האדיר הזה, ויש גם מדרשי חזל, כדי רבי אליעזר ועוד מדרשות, יש מדרשי חלות של רבי ישמעאל, יש עולמות שלמים של סוד, רבי נחוניה בן הקנה, המון המון יצירות של סוד, רחבות מאוד ועשירות מאוד, נוצרו דווקא בבית שני. כי קודם בניין בית שני היה ננעל השער, כך אומר, השער היה נעול. לא ניטל שליטה למעשה בראשית, אנשים לא הגיעו לשם. ולהפך, רק מעט מזער יחידי סגולה מצוינים זכו לגעת שם במעשה בראשית, מעשה מרכבה. אז הוא אומר, משה רבנו הצליח דרכו, נעשו ניסים, ישוע בן נון, היו ענקי עולם, וגם זה היה לצורך שעה, קדושים מצוינים, זה כל זה בזמן התנ"ך. אבל, הוא אומר בבית שני ואילך, נפתחו השמיים, נתגלו הסודות, וכל מי שהתכונן בקדושה של מעלה, לא רק שהתגלו לו כל הסודות היכולות, אלא נשאו ניסים בקלות. זאת אומרת, אתה רואה שבבית שני, יש המון סיפורים בחז"ל, כולם עושים ניסים חופשי. זה לא רק, אתה יודע, צורך כלל ישראל, אתה יודע, צריך מהדברים מיוחד. אתה רואה מלא? אתה רואה, מה שהיה פעם בדורות ראשונים, נביאים מצוינים, מלא? רבי פנחס בן יאיר, כמו רבי חולין, בוקע התנער, לא צריך את כל עם ישראל שיבואו וירצו לחצות את הירדן, הוא אומר, נער זוז, נער זז, בנקל, ותחיית המתים, אנחנו רואים בתנך, אליהו ולישה מנסים להחיות מתים, וזה סיפור, ולישה גוהר עליו, ואליהו מתפלל, ותורה שבימי המשנה, גמרא אומר, מסכת עבודה זרה, זאת הדעית בכל, אחי, אתה מתחם הכי קטן מבית שני, מחיים מתים. להחיות מתים זה הדבר מאוד מצוי, כך הוא כותב. היו הכי מתים בנקל יותר מאליהו ואלישה. זה היה כאילו יותר נפוץ. כמו שכתוב בסנן דף קי"ג, ובכלל היו בקלות מתפללים ומבטלים גזרות. חוני המעגל, מוריד רבי חנינא בן דוסא, מלא מלא סיפורים. יש גמרא שלמה בתענית, דף קי"ג, כ"ד, כ"ה, דפים שלמים, על המופתים של רבי חנינא בן דוסא. מה שבתנ״ך היה יחידי העולם, זה דבר מצוי. זאת אומרת שדווקא בבית שני, השתעבדו כוחות הטבע של מעשה בראשית לקדושים בדורות אחרונים, יותר מבדורות הראשונים. זאת אומרת שבדורות ראשונים, רק יחידי עולם זכו לשנות סדרי בראשית. עליהם שליטה, וניסים ואותות ומופתים. בבית שני היה יותר פשוט. כאילו יש צד כזה, שעם צד אחד יש, נגיד, חסר נבואה, ויש לא יורדת מן השמיים, וכאילו חסר שכינה, ומצד שני יש כאילו איזה פתיחות כזאת, משהו, איזה פתיחות מאוד גדולה, אנשים נכנסים לקודש ביותר קלות. העולם בקלות, אנשים גם נכנסים לסכנה, וזה מתפשט. גם ארוכווה וגם רבי זעירא, הגמרא מספרת על שני אנשים, זה כבר דור האמוראים, זה אפילו אחרי בית שני, היו בודקים את עצמם כל יום עם תנור. רבי זעירא היה כל יום בודק את היראת שמיים שלו, שם את הרגליים בתוך האש, אם נשרף כנראה יש משהו לא טוב ביראת שמיים. כל יום. אז חנניה, מישאל ועזריה, והיו ניצלו מכבשן העזר, עושים איזה כזה עסק. אצלו רבי זעירא זה דבר יומיומי. כל יום, היה בודק את היראת שמיים בבוקר, הכניס את היד לאש, בדרך כלל לא אמור לקרות שום, לא נשרף. זה בתקופת האמוראים, זה אפילו אחרי בית שני. מראו כבר גם, ברח מאיזה, לא רצה שאיזה עני יראה שהוא נתן לו צדקה, גמרא אומרת, אז הוא ברח, להתחבא בתוך תנור. ואשתו לא נשרפה, והוא קצת נשרף, והוא אמר לה, מה את לא נשרפת? היא אמרה לו שהיא עושה יותר צדקות ממנו. אז אשתו לא נשרפת בתנור, אז אין לה שום בעיה, אמרה לו, תשים את הרגליים שלך על הרגליים שלי, אני בסדר, אני תשב עליי. זה סיפורים שייכים לאברהם אבינו, ורקסדים, פתאום אשתו של מרוקווה, כבר אחרי החורבן, זה אצלה ברור שתכנס לתנור ולא קורה לה כלום. רבי חנינא דוסא, שם את הרגל שלו על החור של הנחש, נכנס לסכנה. יבוא הנחש, יקיש אותי, אין בעיה, הנחש מת במקום. מה אתה, נכנס לסכנה? כן, אוי לא לנחש. היו בטוחים כל כך שזה לא נחשב להם נס, והכניס את עצמם לכלל סכנה. ככה הוא חוזר על זה כמה פעמים. ברשימה ארוכה שלא נכנסים לסכנה, כי היו בטוחים בניסים. ורק במקומות שזה לא להתגאות, אז הם לא עשו את זה בצורה מפורסמת מדי, כדי לא למשוך תשומת לב. זאת אומרת, מעשה בראשית היו משועבדים בידיהם. רבי חנינא בן חמא, אחיה מת, רבי חנינא בן חמא, זו תקופה מאוד מאוחרת, אחיה מת, במסכת עבודה זרה דף י"ב, דף י'. נחזור אל העניין. בית שני ואילך הייתה שליטה על מעשה בראשית. להתקיים בהם צדיק משה ליראת השם, ונפתחו להם שערי שמיים. אבל לא קודם לזה. ולכן, לאור זאת, עכשיו אנחנו מתקדמים קדימה. בזמנו שלמדנו עזרא ונחמיה, אז עסקנו בזה, ועכשיו אנחנו צריכים לחזור על זה עוד פעם. זה יעסיק אותנו בעיקר בזכריה, בעזרת השם. הגמרא ביומא אומרת שבבית שני, חכמי ישראל התפללו ושחטו את יצרה את עבודה זרה. ביטלו את יצרה את עבודה זרה. הם אפילו יכלו לבטל יצרה את העריות. מה זאת אומרת? זה מבטא שליטה. אנשי כנסת גדולה, אנחנו בתקופה הזאת, מבטלים יצרה את עבודה זרה. זה שליטה עצומה בחיים, בכוחות. מה שלא היה בבית ראשון. בבית ראשון אף אחד לא התיימר לומר, אני אבטל יצרה את עבודה זרה. באו ישעיהו, ירמיהו וזה. אף אחד לא עשה את זה. לא הרהיבו נפשם לבקש על זה. אבל לבית שני, ניתן להם כל חשק לבבם. הכל זה בגלל שנפתחו שערי שמיים, ומשהו התרחב, יש איזו התרחבות כזאת. משהו יותר רחב, יותר גדול, העמידו תלמידים הרבה, אנשי כנסת גדולה. יש פה איזה ריבוי, כי אנחנו עוברים נגיד מיחידי יחידים, אין נבואה, אין שפיצים, אבל אנחנו עוברים פתאום לכמות. הרבה יותר אנשים ניגשים לקודש, והשליטה בטבע הופכת להיות דבר, השליטה ברוחניות הופכת להיות דבר יותר נפוץ, וזה מחבר אותנו לעוד נושא שהוא רוצה לצרף, וזה דברי הרמב״ם. הרמב״ם כותב דבר מעניין, זה נפסק להלכה. קדושה ראשונה, קדשה לשעתה, ולא קדשה לעתיד לבוא. זאת אומרת, הכיבוש שכבשו בזמן יהושע ודוד, יהושע כבש את ארץ ישראל, אחר כך דוד השלים את הכיבושים, הם קידשו את כל ארץ ישראל. כל מקום שהם כבשו, כל השם תדרוך כף רגליכם, חלה קדושת ארץ ישראל, עניין תרומת ומסות, תפיית, כל הדינים. ברגע שנחרב בית ראשון וגלו ישראל, בטלה קדושת הארץ. כך פוסק הרמב״ם. אין יותר קדושת ארץ ישראל. לעומת זאת, באו אנשי בית שני, וכמו שראינו, הם לא כבשו. לא באו עם נשק ולא עם חרבות. מי נתן להם את לשבת פה? זה היה השלטון האישור פרסי. זאת אומרת, לא היה פה שום איזה דבר גדול, לא יהושע ולא דוד, ולא חומות יריחו לא נפלו, ולא ירדו אבנים מן השמיים. סתם קיבלו רישיון. וישבו פה, קדושה שנייה, זה קדושה שנייה שהם קידשו אותה עולי בבל, קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא ולא התבטלה. גם אחרי חורבן בית שני, עד היום הזה, קדושת ארץ ישראל נשארה. כל מקום שישבו עולי בבל, היום, כל מקום שעולי בבל ישבו, זה מקום שהוא קדוש. אנחנו חייבים לקיים בו שביעית ותרומות ומסעות. מה שלא ישבו עולי בבל, יש מקומות מסומנים שיהודים עליהם בארץ שלא ישבו עולי בבל, אז באמת אין להם קדושת עליין מצוות תלויות בארץ. נגיד, יש דיון למשל על הערבה, יש ויכוח על הערבה, אם ישבו שם עולי בבל או לא. או גוש קטיף היה דיון, האם ישבו שם עולי בבל או לא. אבל מקומות שישבו עולי בבל, לא התבטל, עברו 2,000 שנה, לא היה שלטון יהודי בארץ, זה לא משנה. הקדושה נשארה. מה אתה רואה מזה, אומר הרמב״ם, אומר הלשם, שקדושת בית שני יותר חזקה מקדושת בית ראשון. למרות שלכאורה בית ראשון מעלה הרבה יותר גדולה, ניסים מן השמיים, יהושע, דוד המלך, זה דברים מדהימים. זה דברים הרבה יותר מרשימים. ומצד שני, יש פה משהו שהוא כאילו יותר פשוט, יותר ארצי, פחות גרנדיוזי, אבל דווקא הוא, דווקא יש לו איזו עוצמה מיוחדת. פתאום נשאר לעתיד לבוא. כך פוסק הרמב"ם בהלכות תרומות ובהלכות בית הבחירה. ופלא. הרי קדושה ראשונה, באו כל ישראל, גילוי שכינה, היה ארון, היו כפורת, אורים ותומים. עם יהושע בניסים ונפלאות, וביה שנייה לא היה את כל זה. איך אפשר שקדושה שנייה עושה רושם יותר גדול מקדושה ראשונה? ועל פי דברנו ניחא, שבבית שני מסר להם הקדוש ברוך הוא שליטה במעשה בראשית. ולכן החדירה שהם, הקדושה חדרה בתוך הטבע, היותר גדולה. כאילו בבית שני עם ישראל הצליח להכיל קדושה בתוך המציאות בחוסן, בחוזק, יותר גדול, יותר יותר הצלחנו לחדור לטבע, לחדור לחיים, יותר מאשר בבית ראשון. ובאמת אנחנו רואים שבמובנים מסוימים, ההישגים של בית שני עולים על בית ראשון. כפי שגם הרב קוק עוסק בזה במאמרו, חכם עדיף מנביא. אנחנו רואים שבית ראשון, עם כל הכבוד לנביאים, הם לא... העבודה זרה הייתה אדירה, ושחיתות, דברים מאוד קשים. ובית שני, יחסית, אנחנו רואים יותר הצלחה. היו טעויות, היו כישלונות, אבל לא הייתה עבודה זרה, ורוב עם ישראל שקיים תורה ומצוות. אנחנו רואים דברים מאוד מרשימים שקורים בבית שני. ולכן, הרשעה הייתה כבושה תחת ידם, ויכלו לבטלה מכל מכל. ושערי תורה ואורה פתוחים לפניהם, והסכימה הקדוש ברוך הוא על ידיהם בכל מעשיהם. טוב, אז למה לא הגיעה הגאולה, שואל? זה בעצם מה שאמר לי פה, אמרנו, אני צריכה גאולה? אומר, זה סוד. קו שדרחמנה, שבית שני בעצם, ופה אנחנו קצת מבינים, בית שני זה בעצם טעימה ממצב עתידי. הקדוש ברוך הוא נתן להם כוח, פתאום באמצע החושך מביא קור, העם הולכים בחושר אור גדול, והקדוש ברוך הוא נתן להם איזה כוח עצום, ופה אנחנו מגיעים אולי בגלל שיהיה הולך להיות גלות ארוכה, אולי בשביל לתת תקווה לעם ישראל, אולי בשביל לרמז על הגאולה. זה מחזיר אותנו קצת לדברים שעסקנו בהם כשלמדנו מגילת אסתר. מגילת אסתר שייך לאותו עידן. איך, וזה קשור אחר לתקופה של המצרים, זה דריווש השני, שאמרנו שהוא הבן של אסתר. בסוף מגילת אסתר, כשאתה קורא את סוף מגילת אסתר, הגיע ימות המשיח. ורבים מעמי הארץ מתייעדים. איפה גם לדבר כזה? כי נפל פחד היהודים עליהם. רבים מהארץ מתייעדים. מרדכי יהודי משנה למלך, ושמו הולך בכל העמים, בכל המדינות, האיש מרדכי הולך וגדול. המשיח הגיע פחות או יותר. לא, זה, מקים את הרג ואת כל האסוני ישראל הורגים, ואף אחד לא מצפוצה עם ישראל... או לוחם, מורג, מי שהוא רוצה, אף אחד לא אומר לנו מה לעשות. זה מין הערה מהעתיד, זה משהו אנחנו מסתכלים על זה, זה משהו שרחוק מאוד. בתוך חשכת, בתוך החושך הזה, שאין נבואה, ואין השראת שכינה, ואין אורים ותומים, ואין מלכות ישראל, וכל החושך הזה, הקדוש ברוך הוא פתאום מביא לנו איזו הערה עצומה, של עידוד ותקווה וללמד את כוחם של ישראל, אולי בשביל הגלות הארוכה, אולי בשביל לתת לנו תקווה על מה שאנחנו מסוגלים, על הפוטנציאל הגדול שתמון בנו. אבל לפי זה, כשאנחנו קוראים, לפי המהלך הזה, מה שנהניתי, שאתה קורא עכשיו גדול הבית של חמש ראשון, לא רק, באמת, גדול. זאת אומרת, יש יתרונות רוחניים מיוחדים של בית שני, אומר חגי, תדעו לכם שכם יתרונות. אתם הולכים עכשיו לתקופה שיהיה פה, אז, זה יותר זמין, כן, העולם הרוחני יותר זמין. השליטה בו, הקדושה בחיים יותר זמינה, תוכלו להגיע, אפשר לטפס גבוה בבית שני.
כבוד הבית הזה.
כבוד. גדול יהיה כבוד הבית הזה. כבוד זה התגלות. כבוד זה משהו שמתגלה, מתפשט. אין גילוי שכינה. אבל משהו מתפשט בצורה יותר רחבה, זה מה שהוא טוען. כבוד זה התפשטות, זאת אומרת, מה שהפעם היה יותר יחידים, הופך להיות יותר ציבורי. יותר אנשים שייכים לזה. הקדושה יותר זמינה, כאילו, יותר קרובה אלינו. נפתחות שערי חוכמה, זוהר, כזוהר הקדוש. אמרנו, ספרי מדרשים של, מדרשי הסוד הכי חשובים, נכתבו בית שני, עם פירוטים אדירים. גם הכוזרי רומד לזה בסוף מאמר ראשון, ש... בתנך אין יותר מדי תיאורים של העולם העליון. יחזקאל פרק א', פה, שם, אין הרבה תיאורים. איך נראה, מה יש שם בעולם העליון? ובחזל, במדרשים ובגמרות, יש תיאורים ארוכים מאוד. מה זה גן עדן, ומה זה עולם הבא, תיאורים מאוד מאוד רחבים, מאוד גדולים. מה? מצד אחד גריאותה, שכאילו צריך לדבר על זה, אבל פה יש פה זה צד הפוך. מה שהוא מתאר פה, שיש פה איזה, הקדוש ברוך הוא בא אלינו, יורד אלינו כאילו, פונה אלינו, הנה קחו, אני נותן לכם, משהו שהוא, הקדוש ברוך הוא יורד מאוד מאוד אלינו, כל זה דברים מאוד מעניינים, מחשבות, כן.
יכול להיות, אנחנו לא נתכנס לזה שעם ישראל בעצם בבית שני לא היה צריך להתעסק עם, לפחות בטח בשלב הראשון עם... עם מלכות, עם שלטון.
כן, למרות אבל שהסיפורים שהוא מביא, הדברים הגדולים פה היו אחרי החשמונאים, שזה כבר ממש מלכות. ויש פה דבר, רוב התנאים שהוא הזכיר כאן הם אחרי החשמונאים. רבי חנן בדוסה וכל אלו זה אחרי. ראש המורחי.
בעצם חגי אומר את זה לאנשים שמתייאשים מהבנייה.
בדיוק.
רוצה לשכנע אותם.
בדיוק. נכון.
מדבר על טווח כזה רחוק.
מה זה כזה רחוק? זה עכשיו בונים את התשתיות.
הרי אנחנו יודעים שהם יבכו כשהם יראו את הבית.
נכון. אבל הוא בונה להם את התשתיות. הוא אומר, התשתיות שאתם בונים עכשיו, אני רואה כבר מה הולך להיות פה. יש פה משהו מיוחד שהולך להיוולד בבית שני, שלא היה עד היום. ואל תזלזלו בתשתיות, זה לא לכם דברים קטנים. אין את ה... כמו שאומר המלבים, אין פה לכאורה ניסים מרקים, אין דברים... לא, לא מלכות, אבל תדעו לכם, זה הולך להיות משהו מיוחד.
יש דלות, דלות בשלב הזה.
מאוד. וכאילו אומר להם, חגי, אבל אני רואה שהולך להיות משהו מיוחד. מיוחד במינו. מה שהחז"ל בעצם אמרו, שבית שני היו לו יתרונות. איך שלא נגלגל את זה, חז"ל אמרו, בית שני היה יותר שנים, בית שני היה יותר גבוה. הגמרא אומרת את זה, גדול יהיה. זאת אומרת, יש פה באמת איזה שהם יתרונות לבית שני על בית ראשון, ואנחנו עכשיו נכנסים לתקופה הזו, בית שני, שהוא תקופה מורכבת. בצד אחד יש לנו דברים שאין לבית ראשון, ודאי, שהיו בית ראשון ואינם, ללא ספק. מצד שני, כנראה יש פה איזה משהו ש... דווקא ההיעדר של בית ראשון מאפשר איזה יתרון יחסי או איזשהו נקודות שדווקא בית שני יוכל להוציא לפועל, והנביאים רוצים שנתמקד בזה. גם חגי וגם בהמשך זכריה ומלאכי רוצים שנתמקד בסיכוי בדבר המיוחד שיכול להיות עכשיו. טוב, אז זאת השלמה מהדברים מאלפים של הלשם. כל זה בשערי לשם חלק ב' סימן י' א', מוליכות גדולה. טוב, אנחנו חוזרים לספר חגי פרק ב', פסוק י'. ב-24 לתשיעי, בשנת 2 לדריווש, היה דבר אדוני ביד חגי הנביא למור. כה אמר אדוני צבאות, שאלנה את הכהנים תורה למור. אל ניסה איש בשר קודש בכנף בגדו, ונגע בכנפו אל הלחם ואל הנזיד ואל היין ואל השמן ואל כל מאכל. היקדש, ראינו הכהנים ואמרו לו. אומר חגי, אם הגעת מנפש בחולי התמה, ויונו הכהנים ויאמרו יתמה. ויען חגי ויאמר, כן העם הזה וכן הגוי הזה לפניי נאום אדוני, וכן כל מעשה ידיהם אשר הקריבו שם תמהו. ועתה שימו נא לבבכם מן היום הזה ומעלה, מטרם שום אבן אל אבן בהיכל אדוני, מיותם בא אל הרמת 20 והייתה 10, בא אל היקב לחשוף 50 פורה והייתה 20, הקטתי אתכם בשידפון ובירקון ובברד את כל מעשה ידיכם ואין אתכם אליי נאום אדוני. שימו נא לבבכם מן היום הזה ומעלה, מיום 24 לתשיעי, למן היום אשר יוסד היכל אדוני, שימו לבבכם העוד זרע במגורה ועד הגפן והתאנה והרימון ועץ הזית לא נסע מן היום הזה אברך. בפעם הקודמת, התאריך הקודם שבו חגי דיבר אל העם, זה היה בסוף חודש תשרי, בפרק ב' בשביעי חודש תשרי, ב-21 לחודש, בכף א' בתשרי, עודד את העם, חגי עודד את העם להתחיל בעשייה, אחרי שהוא כבר בחודש אלול, הוא דחף אותם פעם ראשונה, ועכשיו עברו חודשיים, 24 לתשיעי, כף ד' כסלב. כף ד' כסלב, מעניין, זה תאריך כנראה משמעותי בבית שני, אבל אנחנו נמצאים הרבה שנים לפני החשמונאים, בשנת 2 לדריווש. צריך עוד פעם, הנביא עוד פעם צריך לבוא ולדבר. צריך עוד פעם לומר אמירות, לא פשוט, יש התמודדות. כה אמר השם צבאות, שאל נא את הכהנים תורה למור. בואו נשאל אותם תורה. למה צריך לשאול את הכהנים תורה? לפי רש"י, שמה שכחו בגלות. אנחנו, כדי לתת אווירה של הנה, אנחנו הולכים מתקדמים, הולכים קדימה, אז הנה עושים חזרות על הלכות טומאה וטהרה, על הלכות קודשים, ואז לפי זה יש פה, בא לעורר את הנושא של הלימוד, לימוד, לימוד הלכות קודשים. כך לפי רש"י, בגלל חשש שכחת הגלות. לפי המלבין, כל זה בעצם משל, או בא לומר, יש לכם הרבה מה להתאמץ. שיטת המלבין כמו שראינו, שחגי אומר להם, תראו, אם אתם תעשו תשובה, אם אתם תתאמצו, יהיה פה דברים מדהימים. הכדור אצלכם. אתם צריכים להתקדש מלמטה, והקדוש ברוך הוא יקדש אתכם מלמעלה. אתם יש לך עוד מה להתאר, עוד לא סיימתם את תהליך הטהרה. והוא רוצה לעורר אותם לזה, שיחול עליהם העניין האלוקי הגדול, המקווה, איך? על ידי שאתם תתחזקו מצדכם מלמטה, בעניינים של קדושה וטהרה. ואז זה לא רק מבחן לעורר את הלימוד, אלא קריאה בעצם אחורי הקלעים, להתאר ולגדול. גם ברבי משה דוד ואלי, זה הכיוון, הייתה כוונתו לעורר ישראל באותו דור, להסיר את כל המונעים הגורמים הסתר פנים. כן, להזדקח עוד יותר, להתאר עוד יותר, ולכן הוא בא ושואל אותם כל מיני שאלות. צריך לזכור שהכהנים עובדים בהקרבת קורבנות כבר הרבה שנים, כבר 19 שנה, שאומנם בית המקדש לא בנוי, אבל יש מזבח ויש הקרבת קורבנות, והכהנים אמורים להיות בקיאים בהלכות קודשים, בהלכות קורבנות, בהלכות טומאה וטהרה, בראשם ודאי הכהן הגדול. ופה אומר המעריק רע, אבן עזרא סליחה, מסתתרת גם ביקורת נוקבת. עד שאנחנו מדברים על בניין בית המקדש, קודם כל את מה שאנחנו צריכים לעשות, מה שבידינו נעשה כמו שצריך, מכירים קורבנות, אז את זה צריך לעשות. ואולי אנחנו נראה בהמשך, שייתכן שיש פה עכשיו טענה עמוקה. שבעצם זה שהכהנים לא מספיק מדקדקים בהלכות טומאה וטהרה, לא מספיק בקיאים. זה שיש טעויות, כמו שאנחנו תכף נראה, בעצם השורש זה בגלל שאיבדתם חזון. כשאין חזון של בניין בית המקדש, שמסתפקים באותו בונים מזבח, ואין למה להתרומם, אין חזון, אז זה גורם שגם מה שעושים עכשיו לא עושים כמו שצריך. זה סוד גדול, שאנחנו הולכים לקראתו, שהרבה פעמים מה שנותן כוח להרים את ההווה ולעשות אותו כראוי, זה החזון העתידי. וכשהכהנים איבדו את החלום של המקדש, זה יוצר איזו מפולת בשאיפות, וזה בסוף יוצר שגם מה שיש לך ביד, אתה לא עושה כמו שצריך. ולכן נטען, אנחנו קצת מקדימים את המאוחר, הטענה של חגי לפי זה תהיה, בעצם זה שאתם לא מדרבנים את עצמכם ואת כולם אל המקדש, זה פוגע היום בהווה, שגם עבודת המזבח שיש לנו ביד, אנחנו לא עושים אותה כראוי. כן? אז הוא שואל אותם שאלה, תורה. לגבי טיב השאלה, יש גמרא בפסחים ט"ז, ששם המוראים דנו מה בדיוק השאלה, ויש גם כיום פרשנים פה שלא לקחו לפי הגמרא, ויש להם פרשנות משלהם. לפי הגמרא בפסחים ט"ז, השאלה הייתה בענייני רביעי לטומאה. יש דין בטומאה וטהרה, אנחנו יודעים שאין דבר כזה שלישי. טומאה וטהרה יש רק ראשון ושני. אבל החמירו. כן, הגמרא, המשנה במסכת חגיגה, גם בפסחים, החמירו חכמים שיש שלישי לקודש ולתרומה. גם לתרומה יש שלישי בתרומה, שזה דבר מיוחד. באו חכמים והוסיפו עוד שיש גם רביעי, לא בתרומה, בתרומה אין רביעי, אבל יש בקודשים. בקודשים יש רביעי לתרומה. חמישי, לא. אין חמישי לתרומה. רק לעניין פרה אדומה. לעניין אפר פרה אדומה, מקפידים מאוד מאוד על טהרה שלו, יש חמישי לטומאה. ולפי חז"ל, השאלה שנשאלה פה זה לעניין רביעי לטומאה. כך שיטת גם המצודות פה שהוא מסביר. ככה, אין ניסה אדם לקח בשר, בשר קודש, בשר טהור, בשר של קורבנות, והוא נגע בכנף שלו בלחם. הוא היה לו בגד טמא, כן, והוא נגע בלחם. והלחם נגע בנזיד. אז הנזיד הפך להיות שלישי. והנזיד נגע ביין או בשמן, בסדר? זאת אומרת, זה רביעי, ועול מאכל. האם יש רביעי לטומאה? והקונים מה אומרים? לא, אין רביעי לטומאה. ולפי הגמרא בפסחים, ככה המצודות הולכים פשט הגמרא, יש פה טעות של הקונים, קונים טועים. מה זאת אומרת? איזה טעות נוראית זאת.
אתם לא... מקדש זה
יתמה? יתמה. אנחנו מסבירים, מקדש, הכוונה, האם הרביעי נעשה תמה. כמו שאנחנו יודעים שקדושה בתנך זה גם לחיוב וגם לשלילה. קדשה, מה זה קדשה בתנך? זה מופרשת, אבל לא לצד החיוב. כן? לא יהיה קדש בישראל. זה דבר שלילי. אז פה יקדש, גם בפרשת כי תצא. פן תקדש המלאה, שם זה קרא זה קיליים, זה נאסר ביסור ענה. ככה לפי הגמרא בפסחים, ככה לפי המצודות כאן, יקדש הכוונה, יתמץ, לא צריך לזרוק אותו. יקדש זה נבדל, צריך לסרוק את הבשר הזה ולזרוק אותו החוצה, אין מה לעשות איתו. נבדל מאיתנו. ככה לפי הגמרא בפסחים, ולפי זה יש פה טעות של הכהנים.
והפסוק הבא, היתמץ זה יתמץ.
נכון. אז זה פירוש ראשון, לא כולם מסכים לפירוש הזה. אבן עזרא חולק על הגמרא, מותר למפרשים להבין אחרת, אז אבן עזרא חולק על הגמרא, והוא אומר שקשה לו, למה פה כתוב תמה ופה כתוב קדוש, הוא אומר, באמת מתקשה בדבר הזה, שפעם אחת משתמשים במילה קדושה פה לטומאה, ופעם אומרים את המילה טומאה, הוא דן הרבה דיונים לשוניים כדרכו, דיונים דקדוקיים, ולכן נראה לו לומר, הנה השאלה בשר הקודש שכתוב יגע בשרה, אם נגע כלי ששם בשר אל הלחם וכולי, אמרו לא, ונכונה דיברו, כי לא נגע בכל אלה רק הכנף, ולא בשר הקודש ממש נגע בהם, והוא הדין, כי לא נגעו בבשר הקודש. זאת אומרת, הוא רוצה לומר שבאמת הכהנים צדקו. מה הם צדקו? ש... הכל התרומה פה לא מדובר שזה נגע בבשר, אלא רק בכנף בגדו. כנף בגדו הכוונה הכלי, רק הכלי של הקודש, והכל היה מגע סביב הכלי, אבל לא בבשר עצמו. ואם מדובר על הכלי ולא על הבשר עצמו, על הקודשים עצמם, צודקים הכהנים, ולפי אבן עזרא הם אמרו, אנו נכון, אנו טוב. טוב, זה פרשנות שלו. גם הרד"ק אומר לדעתו שלא היה טעות, כי עוד לא הייתה את הגזרה הזאת של רביעי בקודש, בסדר? ואז לכאורה לפי אבן עזרא והרד"ק, אז מה אתה רוצה? לפי המצודות וחז"ל, אז יש תוכחה כזאת. אתם רואים? אתם לא יודעים הלכות. אתם מבינים, יש פה בעיה רצינית מאוד, אתם לא יודעים הלכות, ואז זה עילה להוכיח אותם. אבל לפי אבן עזרא והרד"ק, שהם לא טעו בהלכה, אז מה אתה רוצה מהם? בסדר, יצאו טוב. אלא, אומר הרד"ק ככה, אף על פי שאתם יודעים ללכות מוות טהרה, זה לא שווה. ואז כאילו זה בא ככה. אתם הרי בקיאים בהלכות, נכון? את מוות טהרה, זה לא שווה כלום. למה לא שווה? כי העיקר חסר מן הספר. אז זה כאילו זה הטענה. אתם עברתם את המבחן בהצלחה. תזרקו אותו לחיים. מה עם המקדש? אתם מבסוטים מהקורבנות. אבל זה לא שווה שום דבר, כי אתם לא מגיעים לדבר העיקרי. יש פה שני כיוונים. כיוון אחד, אתם לא כוספים למקדש, ולכן טעיתם בהלכה. כיוון שני, למרות שאתם טובים בהלכה, זה לא שווה. בסדר? איך שכך לפי הרד"ק. כולם הולכים לפי... כל המפרשים הולכים אבל בגדול לפי חז"ל, שיקדש הכוונה יטמא. אמל בין באמת, לא נוח לו בזה, כמו שנשאל פה בצדק, שהמילה יקדש פה לא משמעה טומאה, כי בפסוק הבא מדובר על טומאה. שם כן כתוב, היטמא. אז למה פה כתוב הקדש? לכן הבלבי מפרש אחרת, גם מחזל ומאי בן עזרא ומאי הרד"ק מפרש אחרת מכולם, פרשנות שונה. האם הקדושה מתפשטת? זו השאלה שלה. ככה הבלבי מפרש. השאלה הייתה לא על הלכות טומאה, אלא על התפשטות הקדושה. אומר הבלבי, אם יש בשר קודש, פה הקורבנות, שנגע בלחם, האם הלחם נהיה קדוש כמו הבשר? כתוב כל אשר יגע בבשרה. מה זה כל אשר יגע בבשרה? מה שנותן טעם. אם הקודשים נתנו טעם בממש, נתינה טעם משמעותית, לא מגע מבחוץ, נתינה טעם פנימית, התבשל ביחד, נוזלים עברו מאחד לשני, אז האם זה עובר, האם עוברת קדושה או לא? ופה הכהנים טוענים, תלוי. אם זה רק נגע, ולא הייתה נתינה טעם עמוקה, אז הקדושה לא עוברת. כך לפי המלבי. מה המטרה, מה הקטע לשאול את השאלה הזאת? אז הוא אומר שאם אתה רוצה לגעת בקדושה, ככה המלבי אומר, דבר מאוד מעניין, אם אתה רוצה לגעת בקדושה, זה לא עובד. אם אתה רוצה לקדש את החיים שלך, את החול שלך, יש לך חיי חולין, אתה רוצה לקדש אותם. שהקודש ייכנס לתוך החיי החולין שלך. אם אתה אומר זה, אני נוגע בקודש, יש לי נקודות מגע עם הקודש, זה לא מקדש את החולין שלך. אתה רוצה שהקודש ייכנס לתוך החולין, צריך להיבלע בו ולהיכנס לתוכו. להתפסנה בליבו בנפש הפנימית, לא מבחוץ. כי הגוף החיצוני אין לו קורבה עם הקדושה שהוא עניין נפשי. ואז לפי זה, הם עונים תשובה נכונה, והנביא משתמש בתשובה הנכונה בשביל להעביר להם מסר חשוב. מה המטרה שלנו? זה לקדש את חיי החולין. זה בסוף המטרה של בית המקדש. שהקודש ישפיע על כל חיי החולין שלנו. תדעו לכם, כל עוד חיי החולין שלנו רק במגע עם הקודש, הקדושה לא עוברת. אתם בעצמכם אומרים, לא יקדש. למה? נגע, נגעת. נגיעה זה עדיין לא מקדש את החיים. אתה רוצה שלקדש את החיים, צריך שיתבשל, צריך שיהיה להיבלע בתוכו, צריך שישפיע על החיים שלנו בצורה יותר עמוקה, ובעצם הוא מטיל אחריות על הכהנים. לכן, אתם הכהנים, יש לכם אחריות על זה שהקודש יהיה מרכז חיי העם, יהיה יתמה בתוך החיים. אתם צריכים לדאוג לזה שההשפעה שלכם והנוכחות שלכם תהיה הרבה יותר בתוך החיים, יהיה שאנשים יעברו חוויות משמעותיות בבית המקדש, שזה ייגע להם בלב, שזה לא יהיה משהו מבחוץ. ואז בעצם זה הכל דרבון, לפי זה הם עונים תשובה נכונה, הכל זה דרבון לכהנים איך לחזק יותר, כן, את אווירת הקדושה ובתוך חיי החולין שלהם ושל כל עם ישראל. נעבור לשאלה השנייה, ויאמר חגי, פסוק י' ג', אם הגעת מנפש בכל אלה, היתמה, ויענו הכהנים ויאמרו יתמה. לפי חז"ל, פה פשוט, אם יגע הטמא נפש בעצמו, זאת אומרת המת בעצמו, נוגע בכל אלה, אז זה אבי אבות הטומאה, זה כבר ישירות, המת הוא אבי אבות הטומאה, ופה ודאי שהרביעי, לכל הרביעייה הוא ודאי טמא. אז זה לא משהו שנגע בתומה אלא מת בעצמו, זה ודאי, אומרים כן, זה ודאי תמה, זה תומה, ואז הם ענו לפי איזה התשובה הייתה נכונה. כן, כך אומר גם המצודות, ששלישי תמה. כי זה שלישי, יש פה אבי תומת מת, שנגע בכנף ונגע בלחם. אז הלחם הוא ראשון לתומה, כי יש אבי אבות אבות טומאה, אחרי זה אב טומאה, ראשון, הלחם הוא ראשון, הנזיד שני, והיין הוא שלישי. וזה הם ידעו לענות נכון, שיש שלישי לטומאה. טוב, אז הם ענו יפה. ידעו שיש טומאה, זה לפי הגמרא, לפי חז"ל. לפי האבן עזרא, טוב, לפי אמר יקרא, תממדו. טוב, אז זה אותו דבר. לפי המלבים, עכשיו בואו נלך לפי הדרך של המלבים. מה העולם הוא אומר? דבר מוסר כזה. הוא אומר, בקדושה, כדי שהקדושה תעבור, צריך להתבשל. כדי שהדיני, נגיד יש לי בשר קודשין ובשר חולין, כדי שהבשר חולין יהפוך להיות בהלכות כמו בשר קודשין, שהם יתבשלו ביחד. משהו משמעותי. אבל בשביל להתאמה, מספיק נגיעה. מוסר גדול, אומר מנוע מלבי. להתקלקל מדברים לא טובים, מספיק נגיעה קלה. מספיק מגע קטן ותומה, אתה כבר משפיע עליך לרע. אבל להתקדש, צריך להתבשל בפנים. כן, הריסה היא הרבה יותר פשוטה מבניין, כך אומר מלבי. אז לכן, בתומה, להפך בתומה, מספיק שנוגעת בחוץ, זהו. נדבקים בתומה. זה שונה. כשמתקרבים אל התומה, תכף היא נדבקת בהם. אז זה מטיל אחריות עצומה על הכהנים. על הכוונות, על הכניסה בכל הלב וכל הנפש. כל זה מוביל אותנו לדברי מוסר שמחכים פה, שיש פה איזה טענה, איזה דברי מוסר שלה, או תוכחה של הנביא. הפסוק הפה הוא פסוק קשה מאוד, פסוק על כוונה מאוד תובעני. ויען חגי ואומר, כן, העם הזה, וכן הגוי הזה, לפני נאום השם, וכן כל מעשה ידיהם, ואשר הקירו שם תמאו. פסוק מאוד, מאוד כואב, מאוד מייסר. אז כל אחד הולך עם הפסוק הזה לדרכו. לפי רש"י, כיוון שהייתה טעות בהלכה, בשאלה הראשונה גם לפי חז"ל, אתם רואים, אתם טועים בהלכות. כיוון שאתם טועים בהלכות, בטח אתם טועים עוד הרבה הלכות, ככה לפי רש"י, חז"ל. כנראה שאתם טועים בהרבה טעויות נוספות, אני רק עליתי על טעות אחת, אז תתחילו ללמוד, אם לא תתחילו ללמוד, אז כל מה שתקריבו, בטוח, יש פה המון המון טעות. כך שיטת המצודות, כך שיטת רש"י, ואז הוא בעצם מדרבן אותם ללמוד. אבל לפי הרד"ק, הרי הוא אמר שהכהנים אמרו את ההלכות כמו שצריך. אלא מה הטענה? הטענה, אתם לא בונים את בית המקדש. וכיוון שאתם הכהנים לא המובילים את בניין המקדש, כל מה שאתם מקריבים לא שרת. כי אתם עוצרים באמצע. אז גם מה שאתם מקריבים, אני לא, הכל תמה בעיניי. למה? כי אין פה איפה ההתלהבות אל בית המקדש. כך שיטת הרד"ק. אז כל הקורבנות לוקים בחסר. גם האמר יקרא הולך בכיוון הזה. היו מקריבים, אבל הבית חרב. וחושבים שמספיק, יש בנים, יש מזבח, זה מספיק. וזה לא נכון. מה עם ה... קלקלו מעשה, מה עם הקורבנות, מה עם בית המקדש. תתחילו להתקדם קדימה למשימות יותר רציניות. לפי המלביים, מה הטענה כלפי הכהנים? כל עוד אתם לא עובדים בכל הלב, כל עוד אתם לא נכנסים לתוך הקודש בכל הנשמה, נוגעים מבחוץ, זה לא זה, זה לא שווה. כן, אתם צריכים להקריב בכל הנפש, בכוונה ראויה, להידבק אל הקדושה, לבנות מזבח רוחני בלב ובנפש. להעלות את נפשם עולה להשם. ככה עמדתי. זאת אומרת, בטענה בעצם, זה שבית המקדש לא בנוי, כי בית המקדש צריך לבנות בלב, קודם כל. אתם לא מספיק נכנסתם בכל הלב, ואתם צריכים להיכנס פנימה הרבה יותר בכוונות, ברצונות, וזה הקריאה לכהנים, ואז באמת תוכלו להוביל את העם קדימה לבניין בית המקדש. לפי רבי משה דוד ואלי, כל השאלות האלה מובילות לדבר אחד, והוא ההיפרדות מההשפעות התרבות החיצונית. אנחנו יודעים שבתקופה הזאת, אנחנו למדנו את זה בזמנו בעזרה מנחמיה, היו השפעות לא קלות של הסביבה, ויש פה בעצם קריאה, רמזים על התערבות של גורמים חיצוניים, של תרבות זרה. וזה בעצם מה שעוצר אותנו במלאכת הבניין, ולכן אדרבה צריך להשקיע יותר בעניין המקדש, לא רק עניין המקדש, אלא כאמירה של בירור זהות, של היפרדות מכל הגורמים החיצוניים המשפיעים עלינו לרעה, עוד יותר להתחבר למלאכת הבניין, שתשרה ברכה במעשה ידיים. מתוך זה אנחנו נסתכל, בעזרת השם, נימד על הפסוקים הבאים, מתתוו עד יוטט שמדברים על איזושהי התמודדות עם נושאים שדיברנו עליהם של כללה, בצורת, חוסר הצלחה, נעסוק בזה בעזרת השם. בשורות טובות, שבוע טוב.